בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מחלות ניוון שרירים, עד כמה הן נפוצות באוכלוסייה? וכיצד ניתן לטפל בהן? והאם הפתרון מצוי בחברות התרופות או דווקא בגוף אחר? מי שיעזור לנו להכיר לעומק את עולמן של מחלות ניוון השרירים הוא פרופסור אריה גרוזמן, מומחה לכימיה תרופתית מהמחלקה לכימיה. שלום אריה.
שלום לכם.
אז היום בהמשך לפרקים שאנחנו מקליטים במסגרת הסדרה שלנו בנוגע למחלות השונות, אנחנו נתעסק בתחום של מחלות ניוון שרירים, שזה מעין כותרת לכל מיני סוגי מחלות. אנחנו נגיד את זה גם בהמשך הפרק, זה משהו די נדיר. אז למה אנחנו בכלל יושבים כאן באולפן ומדברים על המחלות האלה?
כן, את צודקת. מספר חולים במחלות האלו, זה נע, יש הרבה מאוד מחלות, כפי שאת אמרת, אז זה נע מאחד עד שש אנשים, פר 100,000 אנשים, אז זה ממש, הסיפור הוא לא כל כך נפוץ, זאת אומרת, יש מספר קטן מאוד של אנשים שחולים במחלות האלו, אבל בכל אופן, אנחנו אנשים, אנחנו רוצים לעזור לאנשים האלו, כי בדרך כלל המחלות האלו הן מחלות קטלניות, ואין לנו טיפול סלקטיבי ואפקטיבי נגד המחלות האלו, וזה ממש גזר דין מוות בהרבה מאוד מקרים. ואלו גם מחלות גנטיות, שאם משפחה נפגעת, אז כל המשפחה נפגעת, והם יוצאים מהאחוז הזה. זאת אומרת, אותו אחוז, בן אדם אחד פר 100,000, להם זה כבר לא מספרים, להם זה ילד חולה, או בן אדם אחר חולה במשפחה שמלווה את המשפחה כל החיים. ולכן אנחנו רוצים לעזור גם למחלות שהן מאוד מאוד נדירות. אז גם יש שם מאוד, הייתי אומר, מאוד מדויק למחלות, לא רק ניוון שרירים, אבל באופן כללי, מחלות שהכמות החולים לא גדולה, ואז חברות תרופות לא כל כך מעוניינות בפיתוח תרופות נגד מחלות האלה, ולכן יש להם שם מחלות יתומות. למה הן יתומות? כי אין גוף או אין מערכת שמעוניינת לטפל בהם, כי פיתוח תרופות זה דבר מאוד 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 יקר, ואם חברת תרופות לא רוצה לפתח תרופות, אז מי יפתח תרופות? אז נכון, יש ממשלות ויש כל מיני גופים פרטיים שמנסים לעזור, אבל זה לא מספיק, ולכן המחלות האלו באמת יתומות. עד עכשיו לא מצאנו להם פתרון, אולי רק בגלל שאין מספיק מימון למחקר, לפיתוח תרופות במחלות האלו.
מדובר באמת על טרגדיה, העניין הזה של המחלות היתומות, אבל צעד אחד אחורה, מה הן בכלל מחלות ניוון השרירים?
אז יש שני סוגים של מחלות שיש שם ניוון שרירים. המשפחה ענקית, שהיא ממש לא יתומה לצערנו, ששם הניוון של שרירים קשור לזה שיש פגיעה בנירון. זאת אומרת, יש פגיעה במערכת העצבית, ובגלל שיש פגיעה במערכת העצבית, אז בגלל שהנירון מת או נפגע, אז שריר לא יודע להתכווץ, ואז הוא עובר את הניוון. אנחנו מכירים את המחלות האלו יפה מאוד. אנחנו מכירים פרקינסון ואלצהיימר ו-ALS והנטינגטון. כל המחלות האלו קשורות לזה שקודם כל יש פגיעה מערכת עצבית, ואחר כך משנית יש פגיעה בשריר. זה לא הקבוצה שאנחנו מדברים פה עליה היום. אבל הקבוצה הרבה יותר קטנה, היא קשורה לפתוגנזה של מחלה אחרת לגמרי. יש פגיעה בשריר עצמו. זאת אומרת, לא צריך לפגוע בנירון.
בסיפור העצבי.
נכון, לא צריך להתעסק, נכון, בעצבוף. עצם הפגיעה בשריר עצמו, בזה שהוא לא יכול להתכווץ, בגלל שיש בתוכו בעיה, אלו המחלות היתומות של ניוון שרירים, שאנחנו מנסים למצוא תרופות לטיפול.
איך קוראים לקבוצה הזאת?
יש הרבה, יש מאות מחלות, הן מאוד מאוד נדירות, אבל למשל אני חושב שמחלה אחת מאוד ידועה בארץ, כי היו אנשים מדהימים וטובים שניסו לעשות תרופה נגד מחלה הזאת על ידי גיוס כספים, מחלת דיושן, אולי שמעת, מחלת דיושן.
כן.
ויש גם עוד מחלה אחת שאנחנו עובדים עליה, המחלה הזאת שהיא פוגעת ביהודים ממוצא בוחרית, שזה OPMD, שזה פגיעה בכמה שרירים בצורה נקודתית, שגם זה מסתורי, למה דווקא שרירים האלו נפגעים, השרירים שאחרים על התנועה של עיניים, השרירים שאחרים על בליה, ושרירים שקשורים לגפיים תחתונות, כמה שרירים שבעצם אחרים גם על התנועה. אז המחלה הזאת היא קטלנית גם, כן? וגם ידועה בארץ, בגלל מה שאני אמרתי, שיש מחלה הזאת בריכוז די גבוה, באנשים ממוצא בוחרית.
אז אנחנו הזכרנו את הסיפור של ALS, ששם הסיפור הוא באמת יותר עצבי. מה אנחנו יודעים מהבחינה של פיתוח תרופות סביב המחלה הזאת, כי זאת באמת מחלה מאוד מאוד מוכרת.
כן, אבל המחלה הזאת היא לא קשורה ממש לניוון שרירים, היא קשורה לפגיעה עצבית, ואז יש ניוון שרירים, ומחלה הזאת מאוד מאוד מוכרת, כי הרבה אנשים חושבים שזה מחלה קטלנית ביותר שפוגעת בכלל באנושות. ולמה דווקא ALS? כי בן אדם נשאר צלול לגמרי, הוא מאבד רק יכולת לזוז, אבל הבעיה קריטית ביותר, הוא מאבד יכולת לנשום. ואז בעצם מה שיוצא לאנשים האלו, הם במשך זמן מאוד ארוך, נגיד 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים, הם בעצם מתים מחנק. זאת אומרת, זה ממש איסורים נוראים. ואין טיפול נגד מחלה הזאת, ולכן זה מחלה שמאוד ידועה, גם בגלל זה שהיא פוגעת בצורה כל כך קשה בבני אדם, וגם בגלל שהרבה מאוד אנשים מפורסמים היו חולים במחלה הזאת, למשל לוגריק, שזה היה בן אדם מספר אחת בבייסבול האמריקאי, ולכן באמריקה קוראים למחלה הזאת לוגריק דיזיז, אפילו הדיקטטור של צ'יינה, מאו צ'דון, גם הוא מת מ-ALS, זאת אומרת, בגלל שיש הרבה אנשים שחלו במחלה הזאת, אנחנו מכירים את המחלה הזאת, אבל לא קשורה למסל דיסטרופי שאנחנו מנסים לעשות.
הסיפור של ניוון השרירים.
כן, זה ניוון שרירים פרופר, מה שאנחנו מנסים לעשות לטפל. תרופות נגדו, נגד מחלות האלו, וה-ALS זה עדיין neurodegenerative disease, זאת אומרת, זה קודם כל פגיעה בנירונים, ואחר כך ניוון שרירים.
אמרת בפתיחה שלנו שהסיפור של מחלות ניוון שרירים הן הרבה פעמים גנטיות. זאת אומרת שאולי באופן כללי הן נדירות, אבל בתוך משפחה כשמסתכלים על זה במארג הזה, זה משהו שיכול להיות הרבה יותר שכיח, ופה מתחילות הבעיות, כאן מתחילה הטרגדיה. אז איך באמת אנחנו יכולים להסתכל על זה במובן של תכנון משפחה לצורך העניין, או באמת לנסות למנוע את זה טרם הולדה, בתכנון ילודה, איך זה נראה באמת בהיבט הזה?
טוב, אני כמובן לא מהתחום הזה, אני כימי מדיצינלי, אבל אני חושב שזה דבר כל כך קשה, והייתי אומר, עזוי, וגם מבחינת אתיקה אנושית, אני חושב שזה ממש קשה מאוד לעיכול, שאת מאוהבת במישהו, ואתם בשיא של האהבה שלכם, ואתם הולכים להתחתן. אני לא מדבר על חתונה של חיים סימביוטיים, הוא בחור עשיר, הוא בחור יפה, לא יודע מה, יש כל מיני חשבונות, ואז את הולכת להתחתן אותו, אז כמובן תעשי בדיקות גנטיות, אני מדבר על אהבה פרופר, אהבה שלוקחת אותך, לא יודע, לשמיים. ואז את פתאום אומרת, תשמע, בואו נעשה בדיקה גנטית. כן. ואז לקחת אותו, לעשות בדיקה גנטית, ופתאום את מגלה שיש לו אותו גן שאולי יש אחוז די גבוה של ילד שלכם, גם יהיה, למשל, דושן דיזיס, מה תעשי? תתגרשים, כאילו לא תתחתני איתו, או אל תעשו ילדים, מה לעשות? זאת אומרת, אני ממש מאוד שמח שאני לא שם, מבחינת
האנשים
שמחליצים.
המחקר שלך, כן.
כן, ומחקר, פסיכולוגי, מה לעשות? אבל כמובן, רוב המחלות של ניוון שרירים אפשר לפתור על ידי בדיקות גנטיות. זאת אומרת, אם אנחנו מראש יודעים שיש אנשים שיש להם את הגן הזה, ואנחנו גם יכולים לחשב את האחוזים, מה האחוז של ילד או לילדה יהיו המחלות האלו, ואם אנחנו לא נעשה זיווג בין הזוג הזה, אז באמת לא יהיו מחלות גנטיות, לא רק ניוון שרירים, כל המחלות גנטיות. הבעיה היא, זה בעיה אתית, אם את אוהבת, או הוא אוהב, אז אולי זה דבר משני, אני לא יודע, אני לא רוצה להיות אפילו באולם הזה, לחשוב על זה.
או באמת הסיפור של איפה מתחילים למנוע מחלות באמצעות אותן בדיקות גנטיות, ואיפה מסיימים, מה אנחנו רוצים למנוע ומה לא.
נכון, אולי צריך לעשות מראש, לפני שאת מתאהבת במישהו, אולי תעשי את המסך מסננת, ואז קודם בכלל שאת מתחילה לצאת עם הבחור, שיביא לך את התדפיס של בדיקה גנטית, זה נראה מאוד, הייתי אומר, נאצי.
כן, מדע בניוני שכזה.
ואני לא יודע, אולי עדיף שלא להגיע לזה, כמובן, מצד שני, לראות את ההורים שמגדלים ילד עם ניוון שרירים, גם זה דבר נוראי. ולכן, כן, אין לי עצה, אני מאוד שמח שאני לא שם, מבחינת המקצוע שלי.
איה, איך מטפלים במחלות ניוון שרירים? יש דרך לטפל בהן, או שאנחנו רק מדברים על הסיפור של הסימפטומים עצמם?
לצערנו, אין דרך לטפל בהם, זאת אומרת, אנחנו מטפלים רק בסימפטומים, וכבר דיסקסנו פה שהטיפול הטוב ביותר זה לטפל בגן עצמו, כי רוב המחלות האלו הן מחלות גנטיות. ויש הרבה מאוד מנגנונים למה יש ניוון שרירים, בדרך כלל, בגלל שיש מוטציה בגן, אחד מחלבונים בתוך השריר הוא לא מתפקד כמו שצריך, או לא שהוא לא מתפקד כמו שצריך, הוא פשוט לא מתמוסס בתוך, בתוך המים, שזה הפנים של התא.
זאת אומרת, המנגנון של האופן שבו שוקר, החלבון אמור כן. להיכנס לתוך
הוא
התאים.
הוא צריך להיות מסיס בתוך, בתוך התא, והוא לא מסיס.
וזה לא
הוא
קורה.
הוא שוקע, ובגלל שהוא שוקע, השקיעות האלו, שהם נקראים אגרגטים, הם פוגעים בתאים. יש גם אנשים אומרים שהשקיעות עצמם זה כבר מאוחר, זה לא שהחלבון שהוא יצא מהתמיסה, זאת אומרת, הוא עשה אגרגציה, הוא הטוקסי, הוא הבעייתי, זה שכן היה קצת מסיס בתוך, בתוך המים, בתוך התאים, אבל הצורה שלו מבחינת הכיפול לא נכונה, הצורה הזאת היא פוגעת בתאים. אבל לנו זה לא כל כך חשוב, עצם העובדה שיש מוטציה בגן, והחלבון מסונטס בצורה לא נורמלית, ואחר כך הוא השקע בתוך התאים, ואז הוא פוגע בתאים בזמן שהוא שוקע, או שהוא כבר שוקע, בוטם ליין אנחנו מקבלים מצב נוראי, שהתאים, התאי שריר, הם נפגעים, ברגע שהם נפגעים, הם לא יודעים להתכווץ, זה התפקיד שלהם. ברגע שלא מתכווצים, אז אנחנו מקבלים את התמונה הנוראית הזאת, שאנשים יושבים בכיסא גלגלים, לא יכולים להזיז אפילו את העיניים, לא יכולים להזיז לשון, לא יכולים לבלוע, לא יכולים לדבר, לא יכולים לנשום, לא יכולים ללכת, זה הניוון שרירים. ולכן, כן, אנחנו היינו רוצים לטפל בשורש של בעיה בכל אחד מסוגים של ניוון שרירים השונים, ואנחנו יודעים את המנגנונים פלוס, פלוס מינוס, ואחת המחשב, מהדרכים לטפל במחלות האלו, זה כמובן לטפל ברמה של חלבונים, אולי לעזור להם לא לשקוע, אולי לחסל בצורה של אנטיבודי את החלבון הזה המסוכן לתאי שריר, זאת אומרת, לעשות דברים כאלו שהם בשורש שטפלו בבעיה. כי אם אתה מטפל רק בסימפטומים, אז כמובן זה טוב מאוד, אבל לא תחזיק מעמד לנצח. ומה שאנחנו רואים פה, שבדרך כלל האנשים האלו הם מדרדרים, למרות שמקבלים טיפול הטוב ביותר שאפשר לטפל בסימפטומים, בסופו של דבר הם כן מתים, כי אנחנו לא יכולים לטפל בבעיה המרכזית של כל אחד מהבעיות האלו, או שזה שקיעה, או שזה חוסר פעילות, או שכל מיני דברים אחרים שקשורים עם החלבונים, שהם פשוט מסונטזים בצורה לא נורמלית, כי הגן יש בו מוטציה קטלנית.
עכשיו, אתה מתאר שחלק מהמחלות משפיעות באופן שונה, על האופן שבו ניוון השרירים מתבטא. שרירים מסוימים באזורים שונים של הגוף. זאת אומרת שהמחלה מתבטאת באופן שונה, בתאי שריר שונים, או שבסופו של דבר זה, איך זה עובד?
כן, זה גם אחד מהדברים המיסטיים, אי אפשר להבין את זה. זאת אומרת, למשל, במחלה שדיברנו, PMD, הרי מוטציה הזאת קיימת בכל השרירים. חוץ מזה, היא קיימת בכל התאים בגוף. קודם כל, רק מה שאנחנו רואים זה פגיעה בשרירים. למה תאים אחרים לא נפגעים? למה שם אין שקיעה? אנחנו לא יודעים. אבל הדבר הנוראי ביותר מבחינת הבנה מדעית, יש לנו כל מיני סוגים של שרירים בגוף. למה דווקא השרירים האלו נפגעים?
למה רק יש ביטוי של המחלה בשרירים הספציפיים?
למה דווקא השרירים שאחראים על תנועה של עיניים, והשרירים שאחראים על הבליעה, וכמה שרירים שנמצאים בגפיים תחתונות, למה דווקא הם נפגעים במחלה ה-PMD הזאת? למה שריר שעל ידו שנפגע הוא לא נפגע?
אז זה אחד מהאתגרים של המחקר שלכם.
וזה לא רק במחלות האלו, יש הרבה מחלות כאלו שאנחנו לא מבינים למה יש מוטציה בכל הגוף, בכל התאים, ואנחנו רואים ביטול של מחלה רק בנקודה מסוימת. למה זה? מה הבקרה של הדבר הזה? למה דווקא השרירים האלו, השרירים האחרים, הם לא נפגעים, ואלו כן נפגעים? זה דבר שדורש המון מחקר. אבל כפי שכבר אמרנו, בגלל שאלו מחלות נדירות, אז גם אנחנו לא רק שלא מגיעים לפיתוח תרופות, אנחנו גם לא מגיעים מספיק עמוק במחקרים הבסיסיים להבין מה בעצם עומד מאחורי הביטוי של מחלה בשריר המסוים הזה, ולא בשריר השכן. מה ההבדל ביניהם? לנו זה נראה שהם שרירים לגמרי אותו דבר, אז למה זה נפגע והשני לא נפגע? זה אנחנו לא מבינים.
אריה, אז אם אתה מספר לי עכשיו בצורה באמת די טרגית, שהמדע כרגע לא באמת יכול לתת מענה למחלות, גם בבסיס של המחקר, מהבחינה הזאת, שלא מצליחים להבין מה גורם לביטוי של הגנים להיות X ולא Y, וגם מהבחינה של איך לטפל באותם חלבונים פגומים. מה המעבדה שלך עושה? כיצד אתם מנסים לתת מענה לאותן מחלות יתומות?
אנחנו היינו עובדים, וגם עכשיו קצת עובדים על ALS, שזו מחלה נאירו-דגנרטיבית, כפי שאמרנו, ולפני שנתיים, במקרה, ממש במקרה, אנחנו התחלנו לעבוד על מחלה שהיא רק muscle degenerative disease, OPMD, מה שאני אמרתי, המחלה שפוגעת פה בארץ, בעיקר ביהודי ממוצע בוכרית. בעולם יש גם קבוצות שגם שם יש הרבה אחוזים של מחלה הזאת, בצרפת וגם ביפן וגם בכמה מדינות אחרות אולי באירופה. ובמחלה הזאת, מה שאנחנו יודעים למחלה הזאת, יש מוטציה בגן, והמוטציה הזאת גורמת לכך שחתיכה מסוימת בחלבון מסוים היא פשוט מסונתזת כמה פעמים. זאת אומרת, הרצף הזה הקצר מאוד צריך להיות, למשל, מסונטס רק פעם אחת, ובאנשים האלו מסונטס 5 פעמים, 10 פעמים, 15 פעמים, זאת אומרת, אנחנו מקבלים החזרה על סינתזה של חתיכה בחלבון שלא צריך. למה צריך לסנתז חלבון באורך מסוים, אם אני צריך אותו פי 2 יותר קצר? זה מה שקורה. ואז החלבון הארוך הזה, הוא שוקע, זה כל העניין, הוא שוקע גם בתוך הגרעינים של השרירים, והוא גם שוקע בתוך התאים עצמם, וכנראה גם במיטוכונדריה, שזה ארגנל שאחרית על אנרגיה בתוך השריר. והשקיעות האלו חונקות, פשוט הורגות את התא. תחשבי שיש לנו חדר, ובחדר יש פח השפעה, ועם הזמן אנחנו לא מוצאים את הפח השפעה, ויש שקית אחת של זבל, ועוד אחת ועוד אחת, אחרי 5 שנים לא תוכלי להיכנס לחדר, כי כל החדר ימלא בשקים של השפעה, זה בדיוק מה שקורה בשרירים האלו.
במחלה.
הם מתמלאים באגרגטים האלו, ואז הם לא יכולים לתפקד, אתה לא יכול להיות שהכל מלא שם, עם החלבון הזה שהוא לא מנוקה.
אז במחלה הספציפית הזאת, כן הצלחתם להבין את המנגנון שגורם לפגיעה בתאי השריר.
כן, אנחנו הבנו מנגנון מולקולרי, אנחנו לא מבינים רק למה שרירים האלו נפגעים ולא שרירים אחרים.
אותו סיווג ואותו ביטוי של המחלה שדיברנו קודם לכן.
בשרירים האלו ספציפיים שאחרים על בליה, על תנועה של עין ועל תנועה של רגליים, אנחנו כן מבינים שיש המחלה הזאת, אבל למה שרירים שאחרים על תנועת שלף הם לא נפגעים למשל? מה קרה? למה הם לא נפגעים? זה אנחנו לא מבינים. ואנחנו, זה לא מקצוע שלנו, אנחנו מתעסקים בכימיה תרופתית, אנחנו לקחנו כבר ידע שיש, אנחנו הולכים הלאה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש שקיעה של חלבון הזה בשרירים האלו דווקא, לא יודעים למה, ועכשיו אפשר לעזור לאנשים האלה. אז אנחנו חשבנו על תהליך שהוא לא ספציפי, כן? אנחנו לא יכולים לפגוע בדבר ספציפי, אי אפשר לשנות גן אצל בן אדם בינתיים. ולכן אולי היינו יכולים לחשוב על כזה דבר. בואו ניקח מלקות קטנות, כי אנחנו חימאים, אפשר לסנתז מלקות קטנות, שהם מקרים שפירונים. מה זה שפירון? שפירון זה מלקולה שיכולה לעזור לחלבון להתקפל כמו שצריך. מה זה כמו שצריך? על פי כל החוקים של תרמודינמיקה של המלקות בתוך הגוף, החלבון רוצה להיות מומז בתוך המים, אז הוא צריך להיות בקיפול מסוים. ואז אם הוא לא מתקפל לבד, למה? כי הוא לא נורמלי, הוא מסונתז בצורה לא נורמלית, הוא פגום. אז בוא ניקח מסביב כל מיני מלקוטנות שיעזרו לו. ממש עשו לו שפירונים, כמו שהשפירון זה הבן אדם שלוקח ילד לגן. אז אותו דבר. ואז אנחנו נגדיר את המלקות האלה לתוך התאים של שריר, ואולי הם יעזרו לחלבונים הפגומים לא להיות מקופלים לא נכון ולא לשקוע. זה הרציונל. ועל זה אנחנו עובדים, אנחנו מסנתזים ומנסים למצוא שפירונים האלו, שיכנסו בצורה ספציפית לאזורים איפה החלבון שוקע, שזה גרעין סייטוזול, שזה פנימתא ומיטוכונדריה, ואולי פשוט לעזור להחזיק אותו בתוך התמיסה, ולא לתת לו לשקוע. עכשיו, אם אפילו אנחנו לא עושים את זה ב-100%, כל האטה היא קריטית, כי מחלה היא מחלה כרונית, ואם אתה מצליח לעשות איזושהי האטה, אפילו מינימלית, אולי זה יכול לגרום לבנם להיות עוד שנה, עוד שנתיים,
או אפילו לא להיות כל כך חולה.
כל כך חולה, נכון. זאת אומרת, אתה לא חייב במאה, לא חייב במאה, אולי כן, במצב אידיאלי, תמנע אגרגציה ב-100%, אבל אם אתה מונע ב-5% או ב-10%, זה יתבטא בזמן של חיים של אותו בן אדם. ולכן זה, ממש הרגשנו צורך, גם ראינו את החולים האלו, גם דיברנו עם ההורים, וגם יש פה ארגון של יהודים בוחרים, וגם אנשים אחרים שמנסים למצוא תרופה נגד מחלה הזאת, וכן, אנחנו עובדים עכשיו כדי למצוא את המלקות האלה, שפשוט יעזרו לאותו חלבון להיות מסיס במים שלא ישקע, ואולי כך אנחנו נרוויר זמן חיים, גם איכות חיים לאנשים האלו. מעניין מאוד שמבחינת גנטיקה, כנראה היה בן אדם אחד, פשוט מדהים, הרי היה בן אדם אחד, שכנראה ב-112, אפשר גם לחשב מתי, נכנס לתוך הפול של קהילה של יהודים בוחרים, בסמרקנד או בבוחרה, וממנו מתחיל את כל הסיפור הזה.
הכל הופץ.
כל האנשים שיש לנו עכשיו בערך 600 חולים, שיש להם את המחלה הזאת, הם בעצם צעצים של אותו בן אדם אחד, שהייתה לו בעיה בגנים, בעצם מוטציה בגן זה ספציפי, ועכשיו אנחנו, כן, מקבלים את המחלה הזאת בארץ בכמות די גדולה, בהשוואה למדינות אחרות.
ומה אורך החיים? מה תוחלת החיים של אותם חולים במחלה?
זה הכל מאוד מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, זה ממש, הם יכולים להיות זמן מאוד ארוך, יכולים להיות לא זמן מאוד ארוך, וגם האיכות חיים שלהם זה דבר גם מאוד מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, זה אפשר להגיד, זאת אומרת, יש הרבה מהם שחיים די הרבה, אבל יש פגיעה בשרירים, אין ספק, הם לא יכולים להזיז את העיניים, יש להם בעיה בבליה, הם עושים אספירציות, נחנקים עם האוכל, הם לא יכולים ללכת, זה הכל בדרגות שונות, וכמובן, אם היינו יכולים בגיל צעיר לטפל במחלה, אז אולי היינו יכולים למנוע בכלל מחלה, או לפחות לעצור
שלה.
אותה, או החמרה, זאת אומרת, כל דבר אפילו קטן, יכול לתת אימפקט ענק לאנשים האלו. יש הבדל ענק, אם אתה יושב בכיסא גלגלים 5 שנים, או רק שנה אחת. לכן כן, זה נותן לנו תמריץ לעבוד בצורה מאוד קשה ואינטנסיבית.
היי, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין ולהכיר לעומק את מחלות ניוון השרירים. הבנו שהסטטיסטיקה מעידה על כמות מאוד קטנה של חולים באוכלוסייה, וכמובן שדיברנו על הסיפור של התרופות, של איך המנגנונים השונים אמורים לעבוד, ובאמת לאורך כל השיחה שלנו, וגם בהתחלה וגם בסוף, דיברנו על הכמות הקטנה של האוכלוסייה, ודיברנו גם ספציפית על 600 חולים במחלת ה-OPMD, שאתה בעצמך חוקר במעבדה שלך. והסיפור הזה כאן של מציאת מנגנונים תרופתיים שאמורים לעזור לחולים השונים, גם למחלה הספציפית הזו וכמובן למחלות אחרות, מראה שבאמת ההשקעה לא כל כך משתלמת. הסיפור הזה של הכוח השוקי שאמור להשפיע על אותן חברות תרופות, ועדיין, בסופו של יום מדובר על אנשים, כל אדם הוא עולם ומלואו. איך אנחנו פותרים את הדילמה הזאת של באמת אותן מחלות יתומות שאנחנו לא מצליחים למצוא עבורן תרופות, כי חברות התרופות לא מוכנות להשקיע בהן?
זה נכון, אבל אי אפשר לבוא לחברות תרופות בטענה שאתם עכשיו תשקיעו מיליארדים בפיתוח תרופות, שאחר כך אתם לא תרוויחו כלום, כי כמות החולים קטנה מאוד. ברור לנו שחברות תרופות עובדות על פי חוקים של שוק, ואם הם יעשו את זה, הם פשוט יפשוטו את הרגל, וגם לא יהיה לנו אספירין, ולא יהיה לנו גם אקמול. אף אחד לא עושה את זה. ולכן לבוא אליהם עם טענות בלתי אפשרי. לכן אני לא אוהב שאומרים, הנה, הם עושים רק כסף, לא דגים לבריאות, שאנשים, אכפת להם לזה, רק מעצמם.
אתה אומר, בוא לא נהיה תמימים.
נכון, זאת אומרת, אי אפשר לדרוש מהם לעשות את זה. לי זה ברור. זה פשוט בלתי אפשרי, כי כך אולם בנוי. הכסף זה בסיס לכל הכלכלה, ורווח זה קריטי לכל חברה, והם לא יפסידו כסף פשוט, זה ברור. לכן מי שצריך להתעסק בזה, זה הממשלה. זאת אומרת, הממשלה באיזושהי צורה צריכה, לא יודע, שאלה איזשהו בדג'ט קטן, גדול, אני לא יודע מה, איך זה יהיה מנוהל, אבל ממשלה צריכה לממן פיתוח תרופות נגד מחלות יתומות. וכמובן, מה שקורה בפועל, מי שעושה את זה, אלו אנשים פרטיים, עשירים, שתורמים כסף לכל מיני מחלות יתומות שבאיזושהי צורה, או שהם נפגעו, או שהם שמעו, או התרשמו, אני לא יודע איך זה הולך, ואז הם מקימים קרן, מחקר למחלה דושן, למחלה OPMD, למחלה ALS, או כל דבר אחר, ואז הקרן הזה מנסה לממן מחקרים בנושא, ככה זה עובד. אני זוכר שהייתי די צעיר, ראיתי סרט שמן של לורנצו.
נכון.
ראית את סרט?
כן, במגמת ביולוגיה שלמדתי.
זה בדיוק הסיפור הזה שהמחלה נדירה, ואז אמא של אותו ילד שבעצם היה צריך למות, נראה לי גם אצלו היה ניוון שרירים מאוד מאוד נדיר, ואז היא ארגנה כינוס, וארגנה את כל האנשים, וגייסה את הכסף, ואז הם מצאו הסוף של הסרט, שעושים זיקוק של איזשהו חומר, והוא מטפטף שם, ואומרת שם חימוי, ואומר, הנה, זה אותו שמן שחסר לילד שלך, אולי זה יעזור. זאת אומרת, זה הדרך כנראה, כי אנחנו חיים בעולם לא אידיאלי, ולכן זה הדרך היחידה לגייס כספים, לעשות מחקר על ידי קרנות האלה, אולי כן ממשלה גם יכולה לעזור, ונכון אמרת שכל בן אדם זה אולם ענק, שלם, אולם שאנחנו מאבדים בבן אדם הזה ימות, ולכן להגיד שהמחלה הזאת נדירה, ולכן לא נשקיע בה ולא נעשה תרופה, זה דבר בלתי אפשרי מבחינת האתיקה האנושית. ולכן כן, צריך לעשות מקסימום, אפילו במצב שיש לך מינימום.
אז הסיפור הזה של להפוך את הלימון ללימונדה, זאת אומרת, אין בעיה, אותן חברות תרופות כנראה לא יתעסקו בזה, באמת מהבחינה הכלכלית, אבל כן צריך גוף אחר שיעשה את זה, וכפי שאתה אומר, הסיפור כאן, אנחנו צריכים לשאת את עינינו לגופים ממשלתיים.
נכון, ולתרומות של אנשים טובים, שכן, רק ככה כנראה אפשר להזיז את הדברים האלה.
פרופסור אריה גרוזמן, מהמחלקה לכימיה, המון המון תודה.
תודה רבה לכם.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים, אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.